ישעיהו. ישעיהו זה באמת ספר מיוחד במינו. טוב, אז בסדר, דשמיא, ליום יקף אדר ב' מתחילים ללמוד ספר ישעיהו. אחרי שסיימנו מלכים א', מלכים ב', קצת הגבלנו לדברי הימים, אז זה באמת הנביא הגדול ביותר של התקופה, זה ישעיהו הנביא. וקצת מבוא, ישעיהו הנביא, מה שמאופיין אצלו ביותר, זה עובדת היותו נביא פנימי. מה פירוש נביא פנימי? הוא בניגוד למשל לעמוס בן תקופתו, שמתנבאים ממש ביחד, כשעמוס הולך מיהודה לנבא על ישראל. אגב, צריך באמת לעשות השוואות בין ארבעה נביאים שנתנבאו באותה תקופה, ישעיהו, הושע, עמוס ומיכה. בעצם מי שהכי דומה לישעיהו זה מיכה, כי הוא היה באותה נחלה, הושע היה בישראל, עמוס היה מיהודה, אבל ניבא על ישראל בעיקר. ומיכה הוא איש יהודה, גר באזור של נחושה של היום, זו נחושה, מורשת גת, זה כנראה התל שנמצא מול נחושה. כנראה מיכה המורשתי, כך הוא נקרא, מורשת גת. והוא, הבדל בינו לבין ישעיהו, זה לא רק הגודל של הספר, שמאוד משמעותי, זה מאוד משמעותי, אלא העובדה שישעיהו הנביא היה איש ירושלים, והוא איש הפריפריה. כן? מיכה הוא נביא הפריפריה, וישעיהו הוא נביא החצר. הוא בן דוד של המלך עוזיה. ימי יותם, ימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מלכי יהודה. אז הוא מתנבא. והוא בן דודו, כן? חז"ל אומרים, עמוץ ואמציה. אמציה הוא אבא של עוזיה, ועמוץ, שהיו בן עמוץ, אחים היו. כן, אנשים אמיצים, ויש מי שאומר, חבל שלא הנבואה, המלכות עברה לעמוץ, ואז ישעיהו היה המלך. כן, רק לחשוב שבעצם הנביא ישעיהו היה יכול להיות מלך ישראל. כן, והוא זה שצריך להתנבא על מלכות יהודה, על הבני דודים שלו, אחים שלו, ממש. והוא נמצא שם, רואים שהוא באמת נמצא במקום מאוד מאוד מיוחד. זאת אומרת, נביא, זה ממש נביא מעלה, להבין את זה, כי זה משהו באמת מיוחד במינו. לעומת עמוס, שאומר על עצמו, אני לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אני בולס שקני, חקלאי, אל תקרא לי נביא. וישעיהו, זה כאילו, המעמד, גם בלי הנבואה יש לו מעמד. אם לא היה נביא, היה שר הכלכלה, שר האוצר, שר יועץ לענייני תחבורה. הוא נמצא בחסות השלטון, הוא נמצא במקום מאוד מאוד מיוחד. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, קצת דיברנו עליה כשלמדנו, ספר ישעיהו הוא ספר קשה מבחינה זו שהוא מבולבל כרונולוגית. הוא לא בנוי בתור ספר כרונולוגי. וזה דבר שמשבש קצת לאנשים את היכולת להבין את הספר. לקלוט אותו, ועד כדי שהוא גם יכול לגרום למחשבות, אולי בכלל היו שניים. כן? אפילו אבן עזרא רוצה לטעון טענה כזאת, והוא לא חשוד בתור ביקורת המקרא, אבל לא חייבים לקבל את מה שאבן עזרא אומר. כמו שהוא הרבה פעמים יוצא נגד חז"ל, משהו הוא הרגיש לו, היה נדמה לו, היה נראה לו שזה כאילו אפשרי שזה שני נביאים שונים, אחד בתקופה הזאת, אחד בתקופה אחרת, שהתחברו יחדיו, ואנשי ביקורת המקרא לוחצים על זה חזק. עכשיו, להם זה שמחה וססון, כי יש שם מושג שנקרא נבואה מעבר לאופק. כי אחד הדברים המעניינים שדיברנו על זה קצת עכשיו בסביבות פורים, זה שישעיהו הנביא מדבר על כורש. כה אמר השם למשיכו לכורש, קצת דיברנו אז עכשיו שסיימנו את התנ״ך, סיימנו את מלכים, לא את התנ״ך, את מלכים, אבל קראנו את דברי הימים, וראינו את הצרה של כורש, הוא אומר מי, בכל אשר מאוד התרגש, כן, אלוהי השמיים נתן לי את הזה, והוא, חזל אומרים, שיראו לו את הנבואה של ישעיהו. ישעיהו ניבא עליו, וזה מאוד ריגש אותו, ואז הוא נתן את האישור לבנות את בית המקדש, ליהודים לעלות לארץ, הצהרת כורש וכן הלאה. מה שאנחנו זכינו בהצהרת בלפור, מעין כורש מודרני, הכרזת האומות המאוחדות, ברישיון העמים, ברישיון האומות, כמו כורש. ובעצם מי שגרם את זה, זה ישעיהו הנביא. כן? תראו, זה מעניין. שבעצם כל הפטרות הגאולה שאנחנו קוראים זה מישעיהו הנביא, נכון? מה שאצל החוקרים נקרא ישעיהו השני, ישעיהו the second, כאילו מחלקים את זה מפרק למתת עד ומפרק מהם. שם זה מתחלק להם. ובעצם אנחנו קוראים את ההפטרות האלה מישעיהו, שבע דנחמתה ועוד הרבה מאוד. כאילו, הכי הרבה הפטרות יש מספר ישעיהו. הוא בחיר ההפטרות, הפטרות שלו יפהפיות, כן? זה באמת הפטרות, חלל צורת הכתיבה שלו, הנבואות שלו, סוגנן, גם הפורענות, כן? הנבואות הכי פורענויות, פורענית, של, אולי, לא יודע, הכי, כי בתשעה באב קוראים ירמיהו, אבל אשכנזים לפחות. אבל שבת חזון, קוראים את פרק א' של ישעיהו, ובעצם הנבואה מכינה לקראת תשעה באב. אבל מיד אחר כך שבע נחמתה הם כולם מישעיהו. ועוד הפטרות רבות. והפטרות, עניינם של הפטרות, שזה התחיל באמצע בית שני כנראה, זה להביא גאולה. זה מנוף. ההפטרה שאתה קורא היא בעצם מחברת את ה... קריאה של התורה ההווה בבית הכנסת, עם קישורים לעבר, אלה עתיד. זה כמו איזה מין מנוף כזה, הפטרה זה כמו מנוף. אתה לוקח מפה ומניח שם. עושה סיבוב, מרים פה, מנחית פה. זאת אומרת, להביא לימות המשיח. אנחנו אומרים, להביא לימות המשיח. וזה מעניין לראות שבאמת כמו שהצהרת כורש, לפי שחזל מבינים את זה, היא התעוררה מנבואות ישעיהו, כך גאולה האחרונה, תתעורר מנבואות ישעיהו. זאת אומרת, העיסוק בישעיהו זה לימוד ממשי. כן? זה לא רק ללמוד את מה שאמר ישעיהו בספר, אלא להכיר את התהליכים של הגאולה. כך היא גאולתם של ישראל. ישעיהו מטבע אותה. כן? אגב, צריך לזכור עוד דבר מעניין, שכבר לא הזכרנו אותו, אבל אנחנו נצטרך ללמוד את זה, כי זה באמת נביאי התקופה, שהנבואות, הנביאים בכלל, אחד התפקידים הכי משמעותיים שלהם, זה העובדה שהם הם לא מתארים את העתיד. זה לא איזה חזון מתואר, אלא...
זה לא מגידי עתידות.
אלא מביאי עתידות. איך יודעים את זה? כי בנביא עמוס הוא מסביר מה זה נבואה, אז הוא אומר כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו לעבדיו הנביאים. זאת אומרת, זה בעצם הנהגת העולם. מה שיקרה זה מה שכתוב בנביאים, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. זאת אומרת, הם לא מתארים משהו שיהיה כאיזה מין משקיפים מן הצד, שיודעים איזה דבר שאנשים רגילים לא יודעים, אלא הם מביאים את הדבר לידי כך. כיוון שכתוב בנביאים, כך יהיה. הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז הוא יקיים. ככה גם משתמע מדברי ירמיהו, בוויכוח שלו על נביאי השקר, שהם מבטיחים הבטחות טובות, והוא מנבא נבואות שחורות. רעות, הוא אומר להם, תדעו לכם, שאם מה שאני אמרתי לא יקרה, זה לא מוכיח שאני נביא שקר. כי כמו אצל יונה, הקדוש ברוך הוא רצה להניש אתכם על חטאיכם, והתמלא רחמים עליכם. חזר, או שחזרתם בתשובה, או שהקדוש ברוך הוא הסיר את רוע הגזרה. אבל אתה נביא שמנבא דברים טובים, אם מה שאתה אומר לא יתקיים, זה מוכיח שאתה נביא שקר. למה? כי נבואה טובה חייבת להיות. למה היא חייבת להיות? אולי הקדוש ברוך הוא יחזור בו? לא, כי לא יעשה שם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו לעבדיו הנביאים. באותו עיקרון בדיוק. זאת אומרת, גם ירמיהו משתמש בטיעון הזה של הייעוד של הנביא, זה לא לגלות עתידות, להרגיע או להרעיש, להסעיר את הנפשות, אלא בדיוק להפך. עניינו של הנביא זה להביא את הדבר, שיהיה הדבר. אז אנחנו הולכים להיכנס ללמוד את ספר ישעיהו, וכבר פרק א' הוא מראה לנו את התסבוכת של העניין. בוא נקרא. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה ועל ירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. שמעו שמיים והזיני ארץ, כי השם דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו, והחמור אבוז בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי, גוי חוטה, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מתו כועד, כן? אגב, פה זה מין קינה, כן? הפתח הראשון הוא כאילו אומר דברים קשים מאוד על עם ישראל. ידע שור קונה הוא חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן. הוי גוי חוטה, כן? עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, כן? על מה? עכשיו תראו את הפסוק הבא, פסוק ה'. על מה, על מה תוקו עוד, תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה טריה. כן, איך עם ישראל נראה? חבול ומוכה. לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן. עכשיו הוא מתרר, כן, זה משל. משל, אדם פצוע, חטף אגרופים, קיבל מכות, רוצה אלה פה, שאלה לא פה, יש לו חבלות בכל מקום. עכשיו הוא מפרט את זה לעולם המעשה, זה לא משל, אלא הדבר עצמו. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בציון, שזה כינוי לירושלים, נותרה בציון, כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. לולי השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו, לאמורה דימינו, דמינו. זאת אומרת, הוא מתאר פה משהו ממשי, שהוא אומר לאנשים, תראו, הנה, תראו את המצב שלכם. תראו את מצבכם. זה כאילו התיאור ההווה. ועכשיו הוא משחק עם המילים, אחרי שהוא אומר, ארץ ישראל נראית כמו סדום ועמורה, הפוכה כמו רגה, כן? הכל התהפך. שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. שימו לב שהוא חוזר לכותרת של ההתחלה, נכון? שימו שמיים והאזיני ארץ. שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. אגב, יפה מאוד, כן? שימו לב שהוא מתכתב בצורה מאוד מאוד רחבה עם פרשת האזינו. אף על פי שזה לא משמש הפטרה להאזינו, אבל זה בהחלט אותם מוטיבים, כמו סדום ועמורה, שזה גם מופיע בענבם או ענבי ראש, משדמות עמורה, נכון? מופיע שם בשירת האזינו. בואו נראה. כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה. כן? ובשירת האזינו, פרק למד ב', פסוק למד ב'. כן? לינה כמה שילם. כן? כן? אז יש פה ממש מוטיבים שחוזרים משירת האזינו, ודאי מתכתב עם זה. כן? זה מאוד מעניין. כן? ישעיהו מכיר את ההתנסחות של התורה, יש את התורה בידיהם, כן? רואים את זה מכאן. למה לי רוב זבחיכם? אגב, הביטויים של סדום ועמורה זה גם מתכתב עם ספר בראשית. בסדר? האירועים שקרו בסדום ועמורה. משתמשים בזה כמשל, משמע, מאיפה הוא מצטט את זה, מאיפה הוא יודע. אירועי סדום ועמורה לא כתובים על דברי הימים למלכי פרס ומדי. זה כתוב בתורה. זאת אומרת, הידיעה, השימוש הוא עושה ב... למה אני אזכיר את זה מדי פעם? כי אתם מבינים מיד שזה חלק מהוויכוח עם אנשי המחקר. מי כתב את ספר דברים, מי כתב את ספר זה, מתי זה, בתקופות, כל מיני כאלה השוואות. אז צריך לשים לב שאם הוא משתמש במוטיבים של ספר בראשית, שהם בלעדיים לספר בראשית, משמע שספר בראשית יש בידו. הוא לא יודע את זה מהאוויר, הוא קורא את זה מאיזה מקום, זה מסורת. וכנ"ל ספר דברים, זאת אומרת שספר דברים מקושר לספר בראשית, זה אותו עניין. למה לי רוב זבחיכם? וכאן הוא מעלה סוגיה שאחר כך אנחנו נדבר עליה באמת על, אצל הנביאים כולם. אין נביא שלא מעלה את סוגיית הקורבנות. ועכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של ספר ויקרא, זה מאוד משמעותי היחס הזה לקורבנות. אם אפשר אפילו לעשות משהו כרונולוגי, זאת אומרת באמת לעשות איזה מעקב כרונולוגי, ממתי מתחיל היחס הזה לקורבנות, אז הראשון שבאמת מציב את זה כמשהו לא חיובי, זה שמואל הנביא. בספר שמואל א', אחרי שקראנו את זה עכשיו הפטרה בפרשת זכור, ששאול לא הורג את המלאק, ואז הוא אומר, הוא עומק כל הצון הזה באוזניי, שואל אותו שמואל, אז הוא אומר לו, הביאו מהעם הביא להקריב למען זבוח להשם אלוקיך, ויותר החרמנו. אומר לו שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע וכל השם, הנה, משמוע מזבח טוב, הקשיב מחלב אלים. כן? אז זאת אומרת, הראשון שבעצם מעלה את ה... ושימו לב שהוא גם אומר את זה לשאול, כאילו, מה, אתה לא יודע את זה, אתה חדש לך, זה חידוש בשבילך, שלא צריך את העולות שלכם, אלא לשמוע בכל השם. אז מבחינת סדר הפעולות, סדר הדורות, אז יש עוד נביאים בתווך שמדברים על זה, אבל פה תשימו לב שהוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. למה לירוב זבחיכם, יאמר השם, סבעתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כן? אם לא חפצת, למה אתה מצווה עלינו? כן? אני מצווה כי כשאתם עושים את רצון השם. אגב, דוד המלך אומר דבר דומה גם לפני ישעיהו, הרבה הרבה לפני, בתהילים. נכון? תהילים פרק נון, גם בפרק מם. יש דוד כמה פעמים הוא מזכיר את זה בתהילים, גם במשלי זה מוזכר אצל שלמה. למרות ששלמה הקטיר אלפי עולות, כן, הביא, הקריב הרבה מאוד קורבנות. אבל פרק נון, דוד אומר את אותו רעיון. כשהוא חוזר בתשובה, השם שפתי תפתח, אני קורא בפרק נון א', פרק נון א', פסוק י' ח', השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, פסוק שאנחנו פותחים איתו את התפילות. כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחיך פרים. זאת אומרת, שימו לב שדוד לא... זורק את הקורבנות לעזאזל ואומר שלא צריך קורבנות. אם יש את התנאים הנכונים להקבת קורבנות, אז הם רצויים. זה כאילו, זאת אומרת, לישעיהו הנביא, כשאתם שואלים מאיפה הוא יודע להגיד, למה לירוב זבחיכם, אז המסורת בידו. כך מקובלנו מבית אבי אבא. דוד המלך כבר אמר את זה. מי שיסד את בית המקדש אמר את זה. שלמה כותב את זה בעצמו, במשלי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? כן, שימו לב, זה מילים קשות ביותר. כי תבואו לראות פניי, זה פסוק מפורש בספר דברים. שלוש פעמים בשנה, יראה כל זרח ורחה את פני השם אלוקיך. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש? אתה ביקשת, באנו בגללך, ציווית עלינו. ומה הטיעון? מה האמירה? מי זוכש זאת מידכם? רמוס חצריי. אתם דורכים לי על הדשא. מי ביקש מכם לבוא אל החצרות? גם זה אגב מתכתב עם תהילים, נכון? דוד המלך בפרק אף זין אומר, אחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. או בפרק צדי דלד, נכון? צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. אומרת, זה העניין, שחצרות בית השם זה בדיוק המקום שבני אדם יבואו לחלות פני השם. אז גם פה, הכל, אתם שמים לב, זה הפוך. יש פה יחס הופכני. לא תוסיפו אבי מנחת שווא. הרבה פעמים אנשים אומרים, קורבנות זה בעיה. אתה שוחט כבש ואתה לא יותר טוב ממנו. כן? נמר ששוחט כבש זה לא שווה הרבה. אז לא, נביא מנחות, צמחוניות, בוא נחזון הצמחונות. אומר להם ישעיהו, גם המנחות שלכם לא שוות הרבה. זה מנחת שווא. זאת אומרת, זה לא עניין של ההקרבה, אלא הקרבה המעוותת. הקרבה המעוותת. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת, קשור לפרשת שמיני, נכון? נדב אביהו, הקבירו כתורת, תועבה היא לי. כתורת, תועבה היא לי. גם הכתורת לא שווה כלום. זאת אומרת, כל עבודת בית המקדש רקובה מן היסוד. וזה מאוד משונה הדבר הזה. חודש ושבת, כרום יקרא, לא אוכל אבן ועצרה. כן, יש פה משחק מילים. חודש ושבת, כרום יקרא. אגב, מה זה שבת? זאת אומרת, זה שבס. נכון? אז למה לא כתוב שבת וחודש, כרום יקרא? התדיר ושאינו תדיר, התדיר קודם. שבת פה הכוונה ליום טוב. כמו ממוחרת השבת של ספירת העומר, שזה אחרי פסח. כן? ימים טובים נקראים שבת. אפילו שבת שבתון, תלוי ב...
למה שבת לא מופיע פה?
כי בשבת אין עניין, נכון? אגב, איך לומדים את זה? לומדים את זה מההלכה מאישה מפורסמת, אישה השונמית, שהבן שלה מת, ואליהו אחר כך, אלישה אחר כך החיה אותו, אלישה החיה אותו, שהיא הולכת לחפש את אלישה בהר הכרמל, ובעלה שואל אותה, מדוע את הולכת אליו? לא חודש ולא שבת. סתם יום של חול, הולכת לבקר את האיש האלוקים. ומזה למדו הלכה, שמצווה להגביל פני רבו ברגל. שנה ברגל, כל שבוע. כי שבת זה רגל. לא חודש ולא שבת. אז למה לא כל חודש? או זה מנהג נשים. מזה נהיה מנהג נשים לחגוג ראש חודש. זה בגלל שאישה היא הולכת בראש חודש, אבל גברים, לא חודש ולא שבת. מדוע את הולכת? הוא שואל. אם אני הייתי הולך בשבת, בחג הייתי הולך איתך. שאין עבודה. אז יש זמן לקחת חמורים וללכת לאיש האלוקים. איתה ביחד. אבל סתם, באמצע שבוע. אז חודש ושבת, כוונה באמת שיש עסק עניין גדול בבית המקדש. בחודש כנראה הרבה נשים מגיעות, והן עסוקות בקורבנות כלשהם, כן? קורבן יולדת, קורבן טהרה כלשהי, זווה. ושבת, כל עם ישראל, כולם באים. צפוף בבית המקדש. קרוא מקרא, כן? זה זמן לעשות מקראות גדולות, כן? לקרוא מקרא. לא אוכל אבן ועצרה. כן, המשחק מילים פה, עצרה, עצרת, נכון? זה חג, נעצרים לחגיגה. חודשכם ומועדכם, תראו את התקבולת? חודשכם ומועדכם זה חודש ושבת, חודשכם ומועדכם. שנאה נפשי, היו עליי לתורח, נלעתי ניסו. הקדוש ברוך הוא כבר אין כוח להכיל את העבלה הזאת שקורית בבית המקדש. ובפריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. ורק עכשיו מגיע ההסבר, למה? למה? לא רוצה קורבנות, לא רוצה חגים, לא, אל תעלו לרגל, אל תרמיסו חצריי. ידיכם דמים מלאו. ידיכם דמים מלאו. כן? מה זה הכיוון כוון הדמים? בפשטות, רצח. או משפט מעוות, או לשון הרע. בלייט יותר, רצח נקי, רצח, רגע, כן? רצח וירטואלי. רחצו, היזקו, הסירו רוע מעללכם מנגד עיניי, חידלו הרע, שזה שם כולל לכל מיני רעות. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. נגד מי הוא יוצא בעיקר? נגד הממסד ובתי המשפט. חוסר המשפט, חוסר הצדק, זה הדבר. כן? ותראו באיזה קיצוניות הוא מפנה את האצבע על, לא, אם אין את זה, אז לא צריך את זה. תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק. מה זה זבחי צדק? ממתי זבח הוא צדק? אם יש צדק, אז קרבת אלוקים ישנה. אם יש מצוות שבן אדם לחברו, כמי שצריך, והוגנות אנושית, אז אפשר גם קרבת אלוקים. אבל אם באים לקרבת אלוקים, כשאין צדק, כשאין יחס נכון לאישי, לאנושי, לא שווה הקורבנות. אם אין אדם, אין עבודת אלוקים. לכו ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תעוקלו, כי פי השם דיבר. כן? ומסתבר שכאילו יותר רע ממה שיש לכם, עוד יכול להיות לכם. שמים לב, אם אנחנו משווים את הפסוק הזה, פסוק כף, למה שהוא אמר להם כבר בפסוק זין, נכון? שכבר לא במשל, אלא באמיתיות, אומר, ארציכם שממה, זרים אוכלים אותה, עריכם שרופות, אש, אדמתכם נגדכם, זרים אוכלים, מהפכה, שממה, פותרה בציור כסוכה בקרם, זאת אומרת, מה יכול להיות יותר גרוע מזה? יכול להיות יותר גרוע מזה. כן, עכשיו הוא פונה, איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, כן, זה זנות הכוונה כפשוטו, או זנות כפשוטה, או בגידה כלפי הקדוש ברוך הוא. לא עושים את הדבר הנכון. הייתה קריה נאמנה. מתי זאת הייתה קריה נאמנה? אפשר למנות את המלכים שבהם ירושלים הייתה קריה נאמנה. ודאי בימי דוד, שאומר בתהילים, כן, תסתכלו בתהילים קוף יוד בית, אם אני זוכר נכון. שדוד מתאר איך הוא ימלוך בירושלים, או אפילו עין בית, תתחילו רגע מעין בית קודם. לשלמה, כן? פרק שכותב דוד לבן שלו. אתה הולך להיות מלך בירושלים, בוא תשמע מה צריך לעשות. אלוהים, משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. ידין עמך בצדק, ואניך במשפט. במשפט. יישאו ערים שלום לעם, וגבעות בצדקה, ישפטו עניי עם, יושיע לבני אביון, וידכא עושק. יראו חיים שמש לפני הריח דור דורים, אם זה מה שמלך יעשה, אז תהיה יראת אלוקים. וכן הלאה וכן הלאה. כן? הלאה, ממשיך. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו, כי יציל אביון משווע, ואני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון, ולפשות אביונים יושיע, מתוך ומחמס יגאל נפשם, ויקר דמם בעיניו. ויחי ויתן לו מזהב שווה, וכו וכו וכו, ואז ישמו לעולם, וכן הלאה וכן הלאה. כן? שוב, מה תפקיד המלך? לעשות משפט צדק. ואם נעבור לתהילים קוף, נראה אם זה קוף י' ב', לא, אני אחפש, לא, לא קוף י' ב', סליחה, קוף א', קוף א', תהילים קוף א', לדוד, מזמור, חסד ומשפט עשירה לך, אדוני הזמרה, חסד ומשפט. השכילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי את הלך בתום לבבי בקרב ביתי? לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל, או סוסתים סניתי, לא ידבק בי. לבב יקש יסור ממני, רע לא ידע. מלושני וסתר ראהו. זאת אומרת, זה כאילו מצוות של אדם לחברו. על שנה, לשון הרע, אותו עצמית, גבע עיניים ורחב לבב, מידות לא מתוקנות, אנשים עם מידות רעות, אותו לא אוכל. עיניי, בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי, הכוונה, בארמון המלוכה, בבית השלטון. לא ישב בקרב ביתי, עושה רמייה. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, לבקרים עצמית כל רישי ארץ, להחריט מאיר אדוני כל פועלי אבן. הנה לכם קריה נאמנה. זאת אומרת, דוד, נשבע לקדוש ברוך הוא, אני הולך לבנות פה עיר אמת, עיר צדק, עיר שעושה בה משפט אמת ושלום בין הבריות. ואתם מבינים שישעיהו, כשהוא עכשיו נמצא בסיטואציה הזאת, הוא רואה שזה לא הכיוון בכלל. משהו רע קורה פה מתחת לשטח, או על פני השטח. לכן, כן, הוא אומר, כספך היה לשיגים, כן, קריית נאמנה מלאת עם משפט צדק, ילין בה, פעם היה בצדק, ועתה מרצחים. שוב, דמי מלאו, רצח ומרצחים. שרייך, כן, כספך היה לשיגים, סובעך מהול במים. כן, רואים, הם מרמים במסחר, בצורה לא גלויה. כן, כספך היה לשיגים, וכבלה, זה נראה כסף, אבל מעורבב שם בדיל וכל מיני חומרים פחותי ערך. אותו דבר, היין, סובעך זה יין, מזבעה, נכון? קוראים לך למזבעה. סובעך מהול במים, אחוזי אלכוהול ירודים. או כמו שעכשיו היה בחדשות, לא יודע אם שמעתם, כי אני באתי לפה באוטו, אז שמעתי חדשות בדרך. איזה יהודי, אדם הוא יהודי, איזה אדם נפטר משתיית אלכוהול מזויף. שתה איזה יין או משהו, יש שם בפנים אלכוהול, מטלון בכל, במקום אלכוהול, שזה חומר רעיל. אז מישהו מערבב, מוכרים, אז אמרו, איך תדע, תזהה שזה אלכוהול מזויף? אתה קונה בקבוק וודקה, לא במחיר הריאלי, 20 שקל בקבוק או 10 שקל בקבוק, אתה מבין שאתה מקבל, שפוך את זה למחל דלק, שהאוטו ייסע על זה ולא אתה. אז גם שם, כן, סובך מעול במים. שרייך סוררים, וחברי גנבים, וחברי גנבים הכוונה חברים של גנבים, או חבורת גנבים בפני עצמה. כולו אוהב שוחד, היום קוראים לזה שחיתות שלטונית. מי נגד השחיתות? כולם נגד השחיתות. כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. למה? כי אין להם כסף לשלם שוחד. עיוות מוחלט. לכן נאום האדון, אדוני צבאות, אוויר ישראל. גם הביטוי הזה, אוויר ישראל, מזכיר לנו את תהילים, קוף למד ב', אוויר יעקב. כן? שם גם דוד נדר נדר ונשבע, אם אתן שנת לעיניי, עד אשר אמצא מקום, כן, משכנות לאוויר יעקב. אז הקדוש ברוך הוא מכונה אוויר יעקב, זה מעניין מתי. מתי השם נקרא אביר או אוויר. אוי נחם מצרי והיא נקמה מאויביי. ומי זה הצרי, צרי ואויביו של הקדוש ברוך הוא? אנשי שקר ומרמה. לא אויבים חיצוניים. האויבים באמת של הקדוש ברוך הוא זה אנשים של כאילו. ואשיב הידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסירה כל בדילייך. והשיבה שופטייך כבראשונה, וזה אחר כך התייסדה התפילה של אנשי כנסת הגדולה, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה. כן, ידעו שצריך להתפלל על הדבר הזה. ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, כפי שדוד קרא לה, קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, יגלו ממנה, וישובו אליה מכוח הרעיון הזה שמבינים שזאת עיר שצריכה להיות עיר של אמת, עיר של צדק, עיר של משפט. ושבר פושעים וחטאים יחדיו עוזבי אדוני יכלו. כי יבושו מעילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם, כי תהיה כעילה נובלת עליה או חגנה אשר אין מים לה. והיה החסון לנעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו, ואין מחבא. עד כאן פרק א'. ושימו לב פרק ב', מתחיל במילים, הדבר אשר חזה ישעיהו בן עמוץ, על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון יער בית השם ונישא מגבעות, ונערו אליו כל גויים, ואמרו לכו נעלה להר השם בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונחה באורחותיו כי מציון תצא תורת דבר השם ירושלים ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וחיטטו חרבותם לעתים ומזכניותן למזמרות לא יישא גוי גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה בית יעקב לכו ונלכה באור השם כי נטשת עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים ועוננים כפלישתים בילדי נוחים יספיקו ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם וישפל איש, ואל תישא להם. בואו בצור ויתאמן באפר מפני פחד השם והדר גאונו. עיני גבות האדם שפל ושח רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. והוא מתאר פה משהו, כי הנה אדון השם צבא, אני פרק ג' דלג עכשיו לפרק ג' רגע, רק להצצה קטנה, כי הנה אדון השם צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה, כל משען לחם וכל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, ושר חמישים, ואני שוב מדלג, כן, הוא יסיר מזה, אוי לרשע רע גמול ידיו יעשה לו, עמי, וכן הלאה, וכן הלאה, אני מדלג, ושים, תעברו רגע בבקשה לפרק פרק ו. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו וכו וכו וכו. ומה הוא שומע? ואני שומע קול, קרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אין צבאות, מלוא כל הצפודו, וינו עמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא אשן. ואומר, אוי לי, כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ותוך עם תמי שפתיים אנוכי, יושב את השם, וכי את המלך השם צבאות ראו עיניי. ואז אוהב אף אליו אחד מן המשרפים, בידו רצפה, מלכך לקח מעל המזבח, והיגע אל פי, והיום הנה נגע על זה השפתיך, ושר אבוניך ותתך תחופר, וישמע את כל השם אומר, את מי ישלח? מי ילך לנו? ואומר, הנה מי שלחני? זאת אומרת, עכשיו הייתי שואל אתכם, תגידו אתם, מה צריך להיות הפרק הראשון של ספר ישעיהו? יש לישעיהו שלוש פתיחות. שלוש פתיחות יש לישעיהו. ישעיהו פרק א', חזון ישעיהו בן אמוץ, שחזה בי, זה. פרק ב', שהוא בעצם מתאר, נבואות מפרק ב' עד פרק סוף פרק ה', הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ, היה אפשר להתחיל מכאן, נכון? אם הייתי מתחיל את השיעור, אפשר לעשות פעם ניסיון, מי שרוצה לנסות, נסו את זה בבית, מה שנקרא, תתחילו שיעור בחבורת חברים, חברותות וזה, ותתחילו לקרוא ישעיהו, בוא נקרא פתח ספר ישעיהו, גם מי שיש לו תנ"ך, עד שהוא ישים לב, אתם כבר תרוצו ותקראו ותתחילו את ישעיהו מפרק ב', לא ישימו לב. יהודה בעל פה, זוכר, לא יכול להיות, צריך עוד חזון ישעיהו. ואותו דבר, אם תתחילו לקרוא מפרק ו', תתחילו לקרוא מפרק ו', שנת מות המלך עוזיהו, ויראה את השם, כאן הוא מתחיל, הנה השליחות שלו. אז מה הראשון? איזה פרק ראשון מבין כל השלושה? ולמה צריך ישעיהו הנביא? שלוש פתיחות שונות. אתם מבינים למה אנשי ביקורת המקרא אחר כך אומרים, מבלבלים את זה ואומרים, אהה, אתם רואים, יש שלושה ישעיהו. ודווקא למשפט הזה אני מסכים. היו שלושה ישעיהו. שמיעו טוב. היה ישעיהו הנביא, היה ישעיהו הרואה, והיה ישעיהו החוזה. שלושה ישעיהו, שהם כולם אותו אדם. זה מה שמבלבל אצלו, שבעצם הוא נושא על כתפיו שלושה תפקידים נבואיים שונים. מה ההבדל בין שלושת התפקידים? איפה אני ממציא את זה שיש ישעיהו הנביא, ישעיהו החוזה וישעיהו הרואה? אז בואו תדפדפו. יפה, דברי הימים כפתת כפתת, א', כמובן, דברי הימים א', ששם מתואר שנות דוד ומה שעבר על דוד המלך. שם כתוב כך. כן, דברי דוד הראשונים והאחרונים, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על דברי שמואל הרואה. שמואל נקרא הרואה. לנביא היום קראו אז הרואה. זה פסוק בשמואל, מסביר את זה. ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה. שלושה אנשים כתבו וסיפרו על דוד המלך. שמואל מיום המלכת דוד ועד מותו של שאול, שמואל, עד פרק כ"ה בספר שמואל א', משם המשיך כנראה גד החוזה, כי הוא באמת לא מופיע בשמואל ב', אבל הוא מופיע בשמואל א', ונתן הנביא, שלא מופיע בשמואל א', אבל מופיע בשמואל ב'. זאת אומרת, זה כנראה סדר הכתיבה, דברי דוד. הראשונים והאחרונים. ומה זה הראשונים והאחרונים? אצל דוד, זה מאוד פשוט, כאילו, כל מה שהיה עם דוד עד שמת שאול, ומהרגע שמת שאול, אחרי מות שאול. אז זה דברי דוד הראשונים, זה תחת שאול, והבריחה וכל מה שהוא היה צריך לעשות, וששאול כמעט הורג אותו, והקנאה. ומה שקורה אחרי שהוא שומע, באמת פה הנוצרים חילקו את הספר, אמרו, טוב, זה ספר גדול מדי, בוא נחתוך לחצי. במקרה הזה הם חתכו נכון. אם כבר באים לחתוך את ספר שמואל, אז הם חתכו במקום הגיוני, הראשונים והאחרונים. מה ההבדל בין שמואל הרואה לבין נתן הנביא וגד החוזה? מה ההבדל בין התפקידים? אז אנחנו מבינים ששמואל, אמנם הוא הראשון שכתב ספרים, הספרים הראשונים שנכתבו לעם ישראל, הם שמואל, שכותב את מגילת רות ואת ספר שופטים, הוא שני הספרים הראשונים, הכתוב הראשון והנביא הראשון. כן? יהושע הוא ספר שהיה ניתן ממילא, כי הוא בעצם קשור קצת לתורה, הוא כאילו המנשר, כמו מסמך כזה שיש, נכון? יש צ'ק, מקבלים צ'ק, אז יש למעלה את המנשר שאומר על מה הצ'ק ניתן. זה אתה משאיר אצלך. את הצ'ק אתה מעביר הלאה, את זה אתה משאיר אצלך. אז בעצם ספר יהושע הוא כאילו, או אפשר להגיד הפוך, התורה היא המנשר וספר יהושע זה הצ'ק. הנה, הקדוש ברוך הוא פרה את החוב. הוא הבטיח לאבות שהוא ייתן לנו את הארץ, לזרחה ייתן את הארץ הזאת, מתי זה יתקיים. זאת אומרת, בעצם ספר יהושע שייך לספר בראשית. ספר יהושע שייך לספר שמות, נכון? פוציאך את העם ממצרים, הצאתי והבאתי ולקחתי וגאלתי והבאתי. הבאתי אתכם אל הארץ. אז כבר מספר שמות אנחנו יודעים שארץ ישראל זה הכיוון. ספר ויקרא, באמת ארץ ישראל פחות מוזכרת שם. ספר יותר של עבודת המדבר. אבל ספר במדבר, חטא המרגלים, הנה יהושע בן נון, שוב מופיע שם. וספר דברים, אין מה לדבר. זה הכל ערב הכניסה לארץ. החודש האחרון, לפני שנכנסים, והעצמת יהושע וכדומה. הספר יהושע זה ממש, רואים, זה הצ'ק, זה הבפועל של ספר דברים, זה הבפועל של ספר במדבר, זה הבפועל של ספר שמות, וזה הבפועל של ספר, כן, הוא בעצם החומש השישי, אפשר לקרוא לו כך. אז הוא לא בנביאים, שמו אותו בנביאים כי הוא לא באמת בתורה, אבל הוא ממש הסמוך אליו. וזה כנראה אחד ההסברים למה בשמחת תורה קוראים דווקא את יהושע פרק א'. נכון שכתוב שמשה מת, משה מת. אבל בעצם העניין להראות שמשה מת, אבל תורתו קיימת, והבטחותיו נאמנות. אז זה יהושע. אז בעצם הספר השופטים הוא ספר הראשון שנכתב לנביאים, ומגילת רות זה הספר הראשון שנכתב לכתובים, לפני תהילים, לפני משלי, כן? לפני הספרים הראשונים שנכתבו, זה הספר הראשון שנכתב. לפני מגילת רות, שיר השירים, ודאי לפני מגילת אסתר, שזה האחרון שנכתב. כן, מגילת רות הראשון שנכתב, מגילת אסתר זה האחרון שנכתב. אז אמנם שמואל הנביא כותב, אבל הוא נקרא הרואה. שמה זה אומר הרואה? והוא אומר, אנוכי הרואה, כן, הוא אומר לשמואל, לשאול, שבא לחפש אותו, אנוכי הרואה.
רואה זה אולי קשור לקונטה?
כן. נכון. החוקרים קוראים לזה משפט שאפשר לקבל אותו, משפט יפה, שקוראים להבדל בין נביאי הכתב לנביאי המעש. זאת אומרת, יש נביאים שהם נביאי מעש. אם תקחו את כל הנביאים שאתם מכירים בתנך ותבסדו אותם, מי הם נביאי מעש? הגדול מכולם? הגדול מכולם? לא, משה זה נותן התורה, כאילו זה משהו בפני עצמו, הוא עשה מעשים כבירים לכל היד החזקה, ברור, אבל משה עניינו, נבואת משה זה כתיבת התורה. אגב, משה כנראה גם הוא, אפשר לכתוב עליו את שלושת המדרגות האלה. הוא גם רואה, הוא גם חוזה, והוא גם נביא. ולא היה כמשה עוד נביא בישראל, כי לא צריך. עוד תורה לא צריכה לרדת, הוא נתן את הכל. אז אצל משה זה באמת הכל גיבנק, זה כאילו ביחד. מה שהוא מדבר זה תורה, מה שהוא כותב זה תורה, ומה שהוא עושה זה תורה. כאילו הכל זה אותו בחטה, אחד המחטה. לעומת זאת, אצל שמואל, עיקר הדבר זה המעשה. עיקר הדבר זה המעשה. הוא ממליך מלכים. הוא עושה פעולות. עיקר המלוכה שהוא בנה. ואליהו, הוא נביא מעש כביר וגדול. בעיקר משתדל להרוס יותר מאשר לבנות. אבל הנביא שעושה הכי הרבה, נביא המעש הגדול מכולם, זה אלישע. ראינו את זה, דיברנו על זה פה. ספר האחרון שלמדנו, ספר מלכים ב', שם ראינו את זה היטב. כן, הפעלתנות הגדות של אלישע. וכמותו גם יונה הנביא. גם הוא נביא מעש. שליחות, נכון? הוא צריך לדבר, הוא אומר. מאוד 30 יום נביא נהפחת, כן? יונה הנביא, הוא נקרא הנביא. אבל בעצם גם בנבואה שלו זה סוג של נבואת מעשה. הוא צריך לעשות מעשה. הוא עוד שייך לסקטור הזה של אליהו ואלישע. היה תלמיד של אלישע, והבן שהחיה אליהו אצל אלישע הצורפתית. וכנגדם יש נביא. מה זה נביא? נביא הוא איש הדיבור, שמנסה להשפיע על דורו בעזרת נאומים, השפעות מילוליות. ונשאר לנו חוזה. חוזה זה כותב. כותב מה שהוא רואה, כותב מה שמראים לו, כותב מה שהוא מצווה לכתוב, אבל בעצם זה כמו שאומרים, בוא נכתוב חוזה. הוא רוצה להזכיר דירה, רוצה להזכיר למישהו, רוצה לזכור ממישהו, עוסקים איזו עסקה, כתובה, נכון? איש ואישה מתחתנים, זה חוזה, כתובה זה חוזה, כתוב. ונכון שחוזה הוא גם לשון מראה, אני יכול להראות את זה, נכון? אתה יכול להראות לי קבלה שקנית, ששילמת, אני אראה לך, הנה, חתום פה על החוזה. זאת אומרת, זה דבר שעומד כדי להיראות, להראות אותו. בדיוק כמו שראינו שישעיהו הנביא, נכון? הראו את מה שהוא כתב על חזון ישעיהו בן אמוץ, נכון? חזון ישעיהו בן אמוץ, הראו את זה לקורש, וקורש התלהב, כי הוא ראה את זה כתוב. אז הנה החוזה.
אז
אצל
משה רואים את זה כתוב
בזיכרון בספר? כן. עצם העובדה שמשה כתב את התורה, כזו שקובר לו, כתוב לך את השירה הזאת, כן? שירת האזינו שדיברנו עליה. אצל משה באמת זה שלושת העניינים ביחד. ישעיהו הוא עובר את שלושת השלבים. הוא מתחיל, ולכן ממילא אני מבין שפרק הראשון, גם לפי התוכן שנראה את זה בהמשך, זה פרק ב', הפרק הראשון זה פרק ב', קודם כל הוא ישעיהו הנביא. כן. זאת אומרת, הפרק הראשון שהיה צריך להיות באחת התקופות, זה נאמר בימי עוזיה. את זה הוא אמר בימי עוזיה, רואים את זה גם לפי התוכן, שאחר כך נגרד את זה, נדגדג את זה, נראה את זה. פרק ב', מפרק ב' עד פרק ה', סוף פרק ה', אלה נבואות שנאמרו בימי עוזיה. והם נאמרו בדיבור. ישעיהו היה נביא. למד בכיתה אחת יחד עם כל בני דודיו, המלכים ובניהם, כן? צאצאי המלוכה של זרע בית דוד, למד איתם באותו סורבון, באותו בית ספר, באותו אקדמיה, באותו, זה קורא לזה אקדמיה, עוד לא היה אקדמיה, אבל זה התקופה. הוא לומד איתם ביחד, והוא פתאום ניסה מעל כולם ומדבר דברי נבואה. אחר כך יש לו הקדשה, פרק ו', שזה הפרק השני בתקופות. זה בשנת מות המלך עוזיה. זאת אומרת, היו לו כמה נבואות, כמה חודשים, שנים, אנחנו לא יודעים, כמה זמן לפני. סביר להניח לפי חז"ל שזה לא יותר משנתיים, כי סדר הנבואות, חז"ל אומרים, הושע הראשון, תחילת דיבר השם בהושע, אחר כך עמוס, כי כתוב שנתיים לפני הרעש, ואחר כך ישעיהו ובסוף מיכה. זאת אומרת, זה מפרק ב' עד פרק ה', זה בתוך שנתיים, אולי תוך שנה. חודש, חודשיים, כמה חודשים, ואז באה ההקדשה. וההקדשה הופכת אותו לרועה. וארא את השם. ומאותו פרק, כנראה עד ימי חזקיה, דברים שדיברנו עליהם, הוא ישעיהו הרועה. הוא כאילו נביא מעש. סנחריב יוכיח, שבאים אליו, והוא אומר, ואל תפחדו, ותעשו ככה, מערת שדה כובס, וכן הלאה וכן הלאה. גם עם האחז, ככה הוא מתנהל, רואים את זה גם בפרק י' ורואים את זה בתקופה של אחז, הוא מתנהל כנביא מעש, ואחרי סיפור חזקיה, הוא הופך לישעיהו החוזה. זאת אומרת, בעצם ספר ישעיהו כספר מתחיל בפרק א', לא בגלל שזה הכרונולוגיה הנכונה, אלא זאת הכרונולוגיה הנכונה לספר ישעיהו. זה הפרק הראשון בספר ישעיהו. מאותו רגע שהוא הפך להיות סופר, והוא צריך לכתוב את החזון, להפוך את כל הנבואות שלו לחזון, זה הופך להיות הפרק הראשון, גם מבחינה כרונולוגית. הוא התחיל באמת לכתוב בפרק הזה, שזה בעצם מסביר למה לכתוב בכלל את הספר, למה שהספר הזה ייכתב, למה שהנבואות לא ישפיעו על דורו. וברגע שבאמת רואים את האכזבה הגדולה מחזקיה, שזה לא הצליח, המהפכה שחזקיה לא הצליחה, חזון הנבואות של ישעיהו, וכל הדברים שהוא דיבר על ימי עוזיה, וכל הדברים שהוא ניסה להשפיע מאחרי ימי עוזיה, והלאה, כל זה, אמנם כנראה יורד לטמיון, נשאר רק קבצים בודדים, מה שנשאר כתוב, אבל מאותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב, עכשיו תכתוב. ולמה? מה כותבים חוזה? על דברים שיעמדו ימים רבים. זאת אומרת, בעצם נתייאשו, כן? נתייאש הקדוש ברוך הוא, כן? מילה מושאלת, כן? מן הדור אותו הדור, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג, וכיוון שלא עלה הדבר, בגלל שלא אמר שירה, זה נדחה לאחרית הימים. ימים יבואו.
מה הכוונה שלא אמר שירה?
הלל ביום העצמאות. לא אמר תודה. איך רואים שחוזה זה כתיבה? נכון? זו שאלה מצוינת. שבוע הבא, עד השם נדבר על זה. בסדר? נעצור כאן. נעצור כאן.